אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של וויינט. אני יובל מן.
ואני אושרית גנאל.
השבוע אנחנו נדבר על כנס רימארס של אמזון, שהתקיים בשבוע שעבר בלאס וגאס, והיה חגיגה של רובוטים ובינה מלאכותית. על מטה, שמציגה לעולם אבות טיפוס של קסדות מציאות מדומה, ולא ממש ברור למה, וגם על סמארטפון קריפטו חדש. כי זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, נכון? קדימה, בואו נעשה רפרש. אושרית, מה העניינים?
מצוין, מה איתך? שנינו קצת טיילנו לאחרונה.
כן, ספרי לי קצת מה גילית בתערוכת ויבה בפריז.
אז אני באמת הייתי לאחרונה בתערוכת ויבטק בפריז, שזאת תערוכת הטכנולוגיה הכי גדולה וחשובה באירופה. היה מאוד מעניין. החברות הגדולות לא ממש הכריזו שם על איזה משהו חדש, זה פחות כזה תערוכה כזאת, כמו שאנחנו מכירים CES בווגאס וכולי, שיש המון דברים חדשים, זה יותר כזה סטארט-אפים ובכלל שיח סביב חדשנות, נושאים שהיו מאוד נוכחים שם זה קיימות ואיך עושים טוב בעזרת טכנולוגיה, וכמובן המטאוורס היה על שפתיים של כולם, וווב 3 וכל ה... כל הבאזוורדס האלה שאנחנו מכירים מהתקופה האחרונה. והאמת שאחד הדברים הכי מעניינים בעיניי שהיו שם, זאת שיחה עם טוני פדל, שהוא בעצם היה בכיר בעבר באפל, הוא בין האנשים שהמציאו את האייפון, את האייפוד, המון גאדג'טים שככה שינו את חיינו. ובראיון שהוא עשה על הבמה שם, הוא אמר שהוא לא מחזיק באייפון הכי חדשני, שזה מאוד... אותי זה הפתיע.
אולי מסיבות תקציביות?
אז לא נראה לי שזאת הבעיה שם, אבל מה שכן, הוא מאוד ממוקד בכל הנושא של קיימות באמת, יש לו גם היום חברת השקעות שנקראת Future Shape, שהם מאוד מחפשים סטארט-אפים שמתעסקים בדיפ-טק, וזה אחד הנושאים שהם מאוד חשוב להם להשפיע ולשנות בו, והוא פשוט אמר, תעשו החלטות חכמות בשביל כדור הארץ, כמו שאתם לא קונים כל שנה רכב חדש או מחשב חדש, אתם גם לא צריכים כל שנה סמארטפון חדש. ואני מאוד התחברתי למסר הזה. כן. אני באמת אף פעם לא הייתי מהאנשים שכל שנה מרגישים צורך לחדש את הטלפון, ואין ספק שמעבר לעניין הכלכלי ולאיזה מרדף גם לא ברור, זה באמת מייצר המון המון פסולת.
כן, אני חושב שלא הרבה אנשים באמת קונים כל שנה את האייפון הכי חדש, אבל יש כמה מעריצים נלווים, ובאמת אין באמת סיבה. הבדלים לא כל כך גדולים בין דור לדור, וחבל על הכסף ועל הסביבה. משהו נחמד שנתקלתי בו הבוקר, חוקרים בטכניון פיתחו עכבר הפטי.
Imagine being able to touch and feel virtual worlds. Today we can see and hear remotely. So what about touch?
זה עכבר שבמרכזו יש כפתור שיכול להעביר תחושות שונות לאצבע, ובסרטון שהם פרסמו אפשר לראות שהוא מאפשר נגיד למשש בד של חולצה, אם את נגיד מטיילת באתר קניות ומחפשת לך איזה בגד, אפילו ללטף כלב, זה מאפשר.
מעניין.
כן, וזה מעניין, כי באמת במציאות מדומה אנחנו רוצים להפעיל את כל החושים, נכון? לא רק את חוש הראייה, אלא גם את חוש ה... מישוש, אולי גם את חוש הריח בעתיד.
וזה כבר ממש עובד? זאת אומרת, יש להם הרבה דוגמאות של מישוש שאפשר להעביר דרך ה...
אז הם הדגימו איך מרגישים, נגיד, טקסטורה של אבנים, נגיד, אוקיי?
מגניב.
כן, אבל זה ממש בשלבים הראשונים, זה עדיין מחקר, כן? זה עוד לא מוצר...
כן, אבל באמת אפשר, אנחנו בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של המטאוורס, אנחנו יודעים שמטא מנסה לפתח משהו כזה, אבל אפשר לדמיין לזה המון שימושים. באמת אם אני עכשיו קונה מוצר ורוצה להרגיש אותו קודם, או אם אני עכשיו עושה אולי אפילו טיול וירטואלי איפשהו, ורוצים לתת לי להרגיש את הסביבה.
כן, אני חושב שבאמת בבגדים, כשאת קונה בגדים ברשת, את רוצה להרגיש באמת איזה תחושה את מקבלת מהחולצה הזאת או מהמכנסיים, וזה...
סמיכות, קרמים.
כן. כן, יש לזה שימושים. מעניין.
Alexa, start Remars.
Starting Remars. Please welcome the Senior Vice President of Alexa at Amazon, Tom Taylor.
Welcome to Remars. I'm so excited to see so many people here in person.
אז כמו שאת יודעת, את השבוע שעבר ביליתי בכנס Remars של Amazon בלאס וגאס. מרס זה הראשי תיבות של Machine Learning, Automation, Robots ו-Space, וזו באמת הייתה לפני הכל חגיגה של בינה מלאכותית ורובוטים, אגב לא רק של אמזון אלא גם של עוד חברות שהשתתפו בכנס הזה, למשל Boston Dynamics, Labrador ועוד כל מיני חברות יצרניות רובוטים וחברות אחרות. אני חושב שאמזון באמת מוכרת לקהל הישראלי בעיקר כאתר קניות ענק, וזה נכון, אבל הם הרבה מעבר לזה. יש להם את שירות הענן AWS, שהוא המוביל בתחומו. הם מייצרים רמקולים, מסכים, מנעולים חכמים, יש להם את אלקסה, הסייעת הקולית הפופולרית. הם לא רק אתר קניות, ואני חושב שבמידה מסוימת זה מה שהכנס הזה ניסה להראות. אנחנו יותר מזה, אנחנו עושים הרבה דברים, בעיקר בתחום הבינה המלאכותית והרובוטים.
אך שבארץ אולי זה גם קשור לזה שהיא לא פועלת בעברית, אז אין לנו כל כך שימושיות.
נכון, הם לא מוכרים את המוצרים שלהם פה, ואלקסה היא לא זמינה בעברית, נכון, אז אנחנו פחות מכירים אותה, אנחנו יותר שומעים עליה כאתר קניות. זה לגמרי נכון, כי בארצות הברית היא באמת נוכחת הרבה יותר בחיים של אנשים. אז אחת ההכרזות בכנס הזה הייתה על רובוט חדש שמיועד למחסנים של אמזון, פרוטאוס. זה רובוט שטוח כזה שנראה קצת כמו שואב אבק רובוטי מגודל, והוא בעצם יכול להחליק מתחת לעגלות הענקיות במחסנים של אמזון ולנוע איתן ממקום למקום, זה חוסך עבודה של בני אדם, ובאמזון מתגאים בזה שהוא יודע לזהות בני אדם ולא להתנגש בהם, וככה הוא יכול לפעול באותה סביבה עם בני אדם, וזה חשוב כי שמענו בשנים האחרונות לא מעט פציעות ותאונות במחסנים של אמזון, יש להם כמעט 200 מחסנים ברחבי העולם, ויש שם בעיות בטיחות כאלה ואחרות, כן, אז זה חשוב.
אני חושבת ששני הדברים שאולי הכי מאפיינים את המחסנים של אמזון, זה אחד באמת האוטומציה, שידוע שהיא מאוד משקיעה בלהפוך את התהליך לכמה שיותר אוטומטי, באמת כחלק מהרעיון שהמוצרים הגיעו לנו כמה שיותר מהר, אז שיהיה כמה שפחות, שהכל יהיה כמה שיותר סימלס ומהיר ויעיל, ומצד שני, באמת אנחנו יודעים שלבני אדם שעובדים שם יש אין ספור תחקירים על כמה שזה עבודה קשה ובעייתית, ואפילו עם פגיעה בזכויות. כן. אז נקווה שבאמת זה מה שישפר את זה.
כן, אז באמת הם עובדים כבר לא מעט שנים עם רובוטים במחסנים האלה, והם הציגו שם איזה סרטון שממש מראה כאילו הכל שם רובוטי, אני לא יודע כמה זה באמת דומה למה שקורה במציאות. אמזון גם הדגימה לנו את הרובוט אסטרו שהיא השיקה בשנה שעברה. את זוכרת שכשאסטרו יצא, אז כולם ירדו על הרובוט הזה, שזה בסך הכל אלקסה על גלגלים.
כיכב מצד הפדיחות שלנו.
כן, נכון. הוא לא יודע לרדת ולעלות במדרגות, הוא לא יכול לצאת החוצה, אין לו זרועות, הוא לא יכול לתפוס דברים. אבל כן, וושינגטון, סגן נשיא אמזון לרובוטים צרכנים, אמר בשיחה עם עיתונאים שהלקוחות דווקא מאוד מרוצים מהרובוט, ודיבר על כמה מקרי שימוש מעניינים ברובוט הזה. אסטרו, אנחנו יודעים שהוא יודע לעשות ציורי הבטחה בבית כשאתה לא נמצא, הוא יכול להזכיר לך לקחת תרופות, הוא יכול להראה חברה, אפשר לשלוח אותו לשליחויות ברחבי הבית, הוא יודע לזהות פנים, אפשר להגיד לו, קח את הבקבוק מים הזה לאושרית, והוא ידע למצוא אותך בבית ולהגיע לך, הוא כמובן לא יוכל לתפוס בעצמו את הבקבוק מים הזה, צריך
כן,
להניח.
יש לו מגש כזה.
כן, יש לו איזה מקום כזה שאפשר לשים דברים, אז זה נחמד. ובאמת וושינגטון אומר שהצרכנים באמת מאוד אוהבים את הפיצ'ר הזה של הקומפניינשיפ, כאילו שזה איזה רובוט שמערך לך חברה, בטח כשמדובר באנשים קשישים, באנשים בודדים עם מוגבלויות, אז הוא אומר שזה פיצ'ר מאוד נחמד של הרובוט הזה.
אבל לא ממש יכול לנהל איתך שיחה או משהו כזה.
הוא מבוסס על אלקסה, אז בעצם אפשר לדבר עם אלקסה, כן. הוא יכול להראות לך סרטוני וידאו, הוא לא ממש, כאילו זה מאוד שונה זה לא רובוט הומנואידי, הוא לא יכול ממש לנהל איתך שיחה, אבל הוא כן קצת כמו, הוא מאוד מזכיר לי חיית מחמד. זאת אומרת, הוא קצת כמו כלב כזה שמסתובב לך בבית, אפשר לתת לו משימות.
יצא לך לראות אותו שם? כן. לדבר איתו?
לא יצא לי לדבר איתו, יצא לי לראות אותו בפעולה. זה כן רובוט מאוד חמוד, אני לא יודע אם, לא הרגשתי שאני חייב כזה בבית.
כן.
אבל אני יכול...
בטח בשביל המחיר.
כן, תראי, זה $1,000, זה לא המון כסף בשביל רובוט, זה עולה כמו סמארטפון פרימיום. ואני חושב שבגלל זה גם היכולות שלו מוגבלות, הם כן רוצים שזה יהיה מוצר שאנשים יוכלו לקנות, הם לא רוצים ליצור מוצר לעשירים. אני יכול להבין למה אנשים כן רוצים שיהיה להם משהו כזה בבית.
אוקיי.
וושינגטון למשל סיפר שפעם הוא היה בחול, בחופשה, והוא קיבל איזו התראה שהדלת שלו בבית נשארה פתוחה, כי יש לו איזה מנעול חכם בבית, והוא שלח את אסטרו לדלת לבדוק אם הדלת באמת פתוחה, ואסטרו צילם את הדלת והראה שלא, זאת תקלה, הדלת סגורה. אז זה פיצ'ר נחמד אם אתה לא בבית, אם אתה רוצה לבדוק שהכל בסדר,
כן,
שאף אחד לא פרץ לך.
לא צריך להקפיץ את הקרוב המשפחה.
כן, שלא שכחת את הגז דולק. נחמד. אז מסתבר שמבחינת אמזון זאת רק ההתחלה, הם רוצים לייצר עוד רובוטים, הם רוצים להוסיף עוד יכולות לאסטרו. שאלתי אותו אם אמזון רוצה לפתח רובוט הומנואידי, והוא לא פסל את האפשרות הזאת, אבל הוא אמר שהחברה לא אובססיבית בנושא הזה, ושיש הרבה אתגרים בדרך לשם. אני חושב שזה באמת יהיה מאוד מאוד יקר, ואמזון לא רוצה עכשיו ליצור רובוט שעולה, לא יודע, עשרות אלפי דולרים. הוא כן עקץ את אילון מסק, ואמר שההצהרות של אילון מסק בנושא הזה היו נועזות, וזה מעניין, כי אילון מסק טוען שהרובוט ההומנואידי של טסלה...
מעבר לפינה.
כן, ממש מעבר לפינה, הוא מתכוון להציג אותו כבר בספטמבר, ואני חושב שזה אחד הדברים המסקרנים, כי כולם אמרו שהלוח זמנים הזה שמסק הציג הוא לא מציאותי, אין לנו עדיין רובוט הומנואידי באמת כמו שמסק מתיימר לייצר, שיודע לעשות משימות שבני אדם יודעים לעשות, אנחנו די רחוקים משם לדעתי, ולכן זה היה מאוד מעניין מה מסק הציג.
אם בכלל.
כן, אם בכלל. חוץ מזה, הייתה לי הזדמנות בכנס הזה לפגוש עוד כמה רובוטים שכתבנו עליהם בעבר, למשל ספוט, הכלב הרובוטי של בוסטון דיינמיקס. ראית אותו פעם?
ראיתי סרטונים.
כן, אז לפגוש אותו במציאות זה קצת, אני חייב להגיד, קצת יותר קריפי. כאילו כן. זה רובוט שלא הייתי רוצה לפגוש בסמטה חשוכה. רטריבר של חברת לברדור זה מין רובוט בצורת שידה, שיכול לנוע ברחבי הבית ולאסוף מגשים ממשטחים שונים, משולחנות, מהשייש, אפילו ממקרר יהודי, והוא מתאים בעיקר לקשישים ואנשים עם מוגבלויות, שאפשר לשלוח אותו להביא תרופות מהארון, להביא איזה מגע של אוכל מהמקרר. זה רובוט מאוד מעניין לדעתי. וראיתי שם רובוט מעניין וניסיוני של אוניברסיטת נבדה. נכון שאבטרים אמורים לייצג אותך בעולם הווירטואלי? אז זה רובוט שאמור לייצג אותך בעולם האמיתי. את בעצם יכולה לשבת במשרד, ללבוש איזו חליפה הפטית וכפפות הפטיות, והוא ילך במקומך לכנס נגיד, יראה דברים, ילחץ לאנשים את הידיים, ואת תראי הכל ותרגישי הכל באמצעות הכפפות הפטיות האלה. דיברנו לא מזמן על רובוט כזה שפותח באיטליה, אז מסתבר שזה איזה תת ז'אנר בעולם הרובוטים, וזה מעניין, קצת קריפי. אני לא יודע כמה אנשים התלהבו לראות רובוט כזה ענקי הולך מולם.
אני יכול לדמיין את זה אולי לא במודל של ממש קנייה של כל אחד יהיה אחד כזה פרטי, אלא יותר אולי סוג של השכרה, נגיד אם באמת יש עכשיו איזה כנס או איזה אירוע גדול, והמקום עצמו בעצם מחזיק כאלה, ואז בדיוק. אנשים מבחוץ, מרחוק יכולים לבחור
להתחבר. כן, בדיוק. להתחבר. חשבתי למשל על כנס כמו CES, תערוכת הטכנולוגיה שקורית כל שנה בלס וגאס בינואר, אנשים שלא יכולים להגיע, אז התערוכה תעמיד לרשותם כן. את הרובוטים האלה, והם יוכלו ככה לסייר בין הדוכנים הרבים של התערוכה.
ואולי אפילו אירועים או משהו כזה, אם אני לא יכולה להגיע לחתונה של קרוב משפחה בחול לצורך העניין, אבל בא לי להיות נוכחת שם באיזושהי צורה.
כן, אבל הרובוטים האלה עדיין נראים לי קצת...
קצת
מלחיצים, כן, אבל זאת ההתחלה.
ובעצם גם שמעת שם שאנחנו רגע לפני מהפכת המובייל של עולם הרובוטיקה, לא? ממש כן. כמו שהיום לכל אחד יש סמארטפון ואפליקציות יש אינסוף, אז אנחנו ממש רגע לפני זה בעולם הרובוטיקה, שזה מעניין.
כן, ככה טוענים חלק מהאנשים בתעשייה הזאת, שהם אופטימיים ואפשר להבין למה. פגשתי שם את קריס קרוגר, הוא סמנכ"ל הטכנולוגיה של חברה בשם מיזו רובוטיקס, שהיא פיתחה את פליפי 2. זה רובוט שכבר עובד בכל מיני רשתות של מזון מהיר בארצות הברית, למשל ווייט קאסל וצ'יפוטלה. הוא מכין צ'יפס, מכין כנפיים מטוגנות, כאילו כל מה שדורש טיגון הוא יודע לעשות, וזה מאוד קריטי היום לאור המחסור בכוח אדם בענף המזון. אז החלפתי איתו כמה מילים, וגם שמעתי את ההרצאה שלו בכנס, והוא באמת טוען, אנחנו היום לפני המהפכה של עולם הרובוטים. זה דומה למצב שבו היינו בין ההשקה של האייפון לבין ההשקה של האנדרואיד, ממש כאילו בתחילת הדרך של מהפכת המובייל, אז ככה הוא רואה היום את עולם הרובוטיקה. הוא אומר שכמה טכנולוגיות שקיימות היום מבשילות לכדי מוצרים מסחרים מוצלחים. הוא דיבר גם על סימולציה, שאפשר לעשות סימולציה של רובוטים בענן, גם על כל הנושא של תנועה של רובוטים, ובינה מלאכותית כמובן.
מתי היו רובוטים בנתב"ג שיעזרו עם העומס שם?
כן, רובוטים שיעשו לך את
את הבידוק.
הרסת לבד?
כן.
אני חושב שההכרזה שגנבה את ההצגה בכנס הזה, ואני לא בטוח שהם התכוונו לזה, הייתה קשורה לאלקסה, סייעת הקולית. רועית פרסד, סגן נשיא בכיר והמדען הראשי של אלקסה, הכריז שאלקסה תוכל לשכפל קול של בן אדם בהסתמך על הקלטה של פחות מדקה. הוא קישר את זה לקורונה ואמר שבעצם אלקסה תוכל לשכפל קולות של אנשים מתים.
Alexa, can grandma finish reading me The Wizard of Oz?
Okay, but how about my courage? Asked the lion anxiously. You have plenty of courage, I am sure, answered Oz.
והוא דגים איך ילד מבקש מאלקסה שסבתא תסיים להקריא לו את הקוסם מהרצוץ, ופתאום נשמע קולה של הסבתא בוקע מהרמקול החכם ומסיים להקריא לו את הספר הזה. ואנשים ישר הגיבו לזה בצורה לא כל כך חיובית. אנשים חושבים שזה מוזר, זה קריפי לשמוע בן אדם מת מדבר פתאום. האם אנחנו באמת רוצים את זה?
קודם כל אני בספק שהם לא צפו את התגובות האלה, כי נראה לי שאתה לא יכול להכריז על פיצ'ר כזה בלי להבין כמה זה שנוי במחלוקת.
כן, אבל הדבר המוזר זה שהם לא דיברו על איך הם ימנעו שימוש לרעה בדבר הזה. זאת אומרת, אני יכול בקלות לדמיין איך השתמשו בפיצ'ר הזה להונאות. הרי אנחנו יודעים שדיפ פייק אודיו, זו טכנולוגיה שקיימת כבר כמה שנים, האקרים משתמשים בה כדי להתקשר לבחירים בחברות, להתחזות למנכ״ל ולהגיד להם, תעבירו עכשיו מיליון דולר לחשבון בנק הזה והזה.
ברור, או אפילו ברמה קטנה יותר, אני יכולה עכשיו להתחזות לא יודעת, לבת זוג של מישהו או משהו כזה, ולהגיד לו, תעביר לי בביט, נתקעתי בלי כסף.
בדיוק, ואני יכול גם לחשוב, אני יכול לדמיין איך הרבה ילדים משתמשים בזה כדי למתיחות, למתוח אחד את השני, להתקשר לבן זוג של המורה שלהם או משהו, לא יודע, אני מקווה שאני לא נותן רעיונות שלילים לילדים, אבל הם לא דיברו על איך הם ימנעו את השימוש הזה לרעה, וזה היה מוזר לדעתי, זאת אומרת, אתם מנגישים טכנולוגיה כל כך מסוכנת לקהל הרחב, תסבירו איך, מה, הם כן. אפילו, צריך להגיד שהם, לא יודעים אפילו מתי הפיצ'ר הזה יושב.
כן, צריך להגיד שזה רק הדגמה
כן,
כרגע.
כן, זאת הייתה הדגמה.
אנחנו לא יודעים גם בדיוק איך, עד כמה זה טוב עדיין, כי בסרטון אתה יכול להראות הכל. אנחנו לא יודעים איך הפיצ'ר הזה באמת
נכון,
מדפקד.
נכון, אנחנו לא יודעים גם כמה הוא משכנע.
כן, זה... ומתי זה יוצא בזמן אמת. אני חושבת שברור שיש כאן עניין של שימוש לרעה, שאנחנו צריכים להיות מאוד מודעים אליו, אבל אפילו השימוש הכביכול תמים שהם הציגו, הוא... מאוד מאוד, אני לא יודעת, באופן אינטואיטיבי זה מרגיש לי מוזר, זה מרגיש לי, בטח שהם משתמשים בהדגמה בילד שאולי לא לגמרי מבין, והילד מבקש שהסבתא, לא, יש פה כאילו איזה כמה רמות של
זהו, אז אחרי זה, אני ראיתי ראיון עם הפרסד הזה, והוא אמר, לא, הסבתא בסרטון היא חיה. אני רק דיברתי שאפשר יהיה גם להחזיר לחיים אנשים מתים. אז... אני חושב שהם לא, אני לא יודע אם הם באמת ציפו את הבקלש הזה לפיצ'ר הזה, למרות שזה היה ברור שמשהו כזה יורר סערה.
זה מעורר בעיניי המון שאלות מוסריות, האם אנשים שנפטרו בכלל, יש לנו רשות להשתמש בנתונים שלהם לצרכים כאלה, עד כמה זה באמת טוב פסיכולוגית למישהו שמתמודד עם אובדן עכשיו לחכות את זה בצורה כזאת, לא יודעת, אני לא בטוחה שאנחנו מוכנים עדיין לפיצ'ר הזה, ובאמת נראה לי, אם הם באמת לא צפו את הבקלש, אז זה עליהם, כי...
כן. אני מקווה שהם יספקו עוד פרטים בחודשים הקרובים לגבי הפיצ'ר הזה. מה שכן, אלקסה לא זמינה בעברית, אז אולי אנחנו לא צריכים לדאוג מזה בינתיים.
מאז שצוקרברג הכריז על השינוי כיוון של מטה להתמקד במטאוורס, אז אנחנו רואים בלי סוף הכרזות סביב הנושא הזה. ומנגד גם רק לאחרונה אני ואתה דיברנו על השינויים בחברה ועל הקיצוצים. והנה אנחנו רואים שני הדברים האלה באים ביחד.
Today I want to show you four VR research prototypes that we're working on to invent displays that are as vivid and realistic as the physical world and much more advanced than traditional computer screens we use today.
לפני שבועיים מרק צוקרברג ערך אירוע לא ממש שגרתי שבו הציג לעיתונאים מרחבי העולם אבות טיפוס של קסדות מציאות מדומה שמטה פיתחה בשנים האחרונות. ובעצם הוא הסביר שמטה רוצה לעבור את מה שנקרא מבחן טיורינג החזותי, שזה אומר לגרום למציאות מדומה לראות בדיוק כמו העולם האמיתי. כל מי שניסה בעבר כסדת מציאות מדומה, כמו קווסט 2 של מטה, יודע שזה נחמד, זה מגניב, זה מוצר לא רע בכלל לדעתי, אבל זה עדיין לא משכנע, אתה עדיין יודע שאתה במציאות מדומה ולא לא חווה איזה משהו אמיתי.
כן, והוא דיבר על בעצם עבי טיפוס שממש מתייחסים בעצם לדרך שבה אנחנו רואים את העולם, בין אם זה עניין של פוקוס, צבעים וכולי, ובעצם איך הוא גורם למשקפיים האלה לחכות ממש את ה... אם אני מסתכלת עכשיו על העולם האמיתי, אז איך העין שלי רואה את זה? ככה שזה ירגיש לי.
כן, אז הם פיתחו בעצם בשנים האחרונות כמה אבות טיפוס, שכל אחד מהם בעצם פותר בנפרד בעיה אחרת שקשורה לנושא הזה, למשל בטר סקוטש, שזה מכשיר עם רזולוציה שמתקרבת לזו של הרשתית האנושית, והבעיה שלו שהוא, אמנם יש לו רזולוציה מעולה, אבל שדה הראייה שלו מאוד צר, וזה מכשיר מאוד גדול ומסורבל, זה לא משהו שמתאים עכשיו להשקה. הוא הציג סדרה של אבות טיפוס בשם Half Dome, שהיא פותחה כדי לפתור את בעיית המיקוד. זאת אומרת, היום אם את במציאות מדומה, ואת רוצה להתמקד בפרטים מסוימים בחלל מולך, כמו שאת עושה בעולם הפיזי, את לא באמת יכולה. נגיד, לקרוא ספר במציאות מדומה, זה משימה... די קשה, אז הם פתרו את זה שם באמצעות מה שנקרא עדשות וריפוקליות שמאפשרות להתמקד פריטים בחלל.
וגם טכנולוגיה של מעקב אחרי תנועות העיניים.
כן, נכון, גם מעקב אחרי תנועות העיניים. קסדה בשם סטארברסט, שהיא בעצם קסדת המציאות המדומה הראשונה עם HDR, שזה High Dynamic Range, טווח דינמי רחב, שבעצם מתאר בהירות וניגודיות גבוהות מהרגיל, שזה גם, אנחנו רוצים בעצם שהעולם הווירטואלי יהיה מאוד בהיר, כמו שאם את יוצאת עכשיו החוצה ויש לך שמש והכל נראה מאוד בהיר, אנחנו רוצים לשכפל את זה גם במציאות מדומה, וכרגע זה לא אפשרי. והוא הציג גם את הולוקייק, שזה מין אב טיפוס של קסדה מאוד דקה וכלילה, שמבוססת על לייזר במקום על מסכי LED, אבל הבעיה שהיא זקוקה לחיבור למחשב כדי לפעול. זאת אומרת, אין לה כוח מחשוב בשביל לפעול באופן עצמאי. וגולת הכותרת הייתה מיירורלק, הוא בעצם הציג קונספט של קסדת מציאות עתידית, גם מאוד קלה, מאוד דקה, נראית כמו משקפי סקי, והיא בעצם אמורה לשלב בתוכה את כל הפתרונות האלה שמטה פיתחה בשנים האחרונות, אבל הבעיה שזה רק קונספט. זאת אומרת, עדיין לא פיתחו אפילו אב טיפוס של הטכנולוגיה הזאת, אז אנחנו לא יודעים אם זה באמת עובד. אז זה היה אירוע מעניין, אבל לא יכולתי להפסיק לחשוב למה. זאת אומרת, למה צוקרברג עכשיו תורח להציג את כל האבות טיפוס שמטה פיתחה בשנים האחרונות, להכניס אותנו לתוך המעבדה שלו?
לי זה נראה ברור.
כן, אז יש לי תשובה לזה, תכף נדבר על זה, אבל זה מעניין עוד יותר, כי כשחושבים על המתחרה הגדולה של מטה בתחום הזה, אפל, שמסרבת בכלל לאשר שהיא עובדת על משקפי מציאות מדומה, למרות שאנחנו יודעים ששנים של הדלפות ודיווחים על העניין הזה, הם אפילו לא אומרים שהם עובדים על זה. זאת אומרת, זה ממש ניגוד שבולט לעין. אז למה את חושבת שהם עושים את זה?
אני חושבת שמטה בעצם, כמו שאנחנו יודעים, היא מאבדת גובה מניה, היא מאבדת משתמשים, והיא בעצם כרגע שמה את כל יהבה על חזון המטאוורס הזה, שלרובנו נשמע מאוד מעורפל, ואנחנו לא יודעים עדיין איך זה יעבוד, ועד כמה אנחנו בכלל רוצים את זה, וזה... אני חושבת שקצת הייתה תחושה מרגע שהוא הכריז על זה של no one asked for it, כאילו, מה אתה בא לנו עכשיו, פתרון לבעיה שלא קיימת. וחשוב לו להוכיח בעצם, גם למשקיעים, גם למשתמשים, גם לתקשורת, גם לעולם, שאנחנו על זה, ואנחנו יודעים מה אנחנו עושים, ויש לנו חזון מאוד ברור, ותראו איזה מדהים זה הולך להיות. אנחנו רואים בעצם המון הכרזות שלו מרגע שזה... שהכיוון הזה הוא נהיה ברור, ואפל מנגד, יש לה פחות מה להפסיד כרגע, היא גם מאוד מאופיינת בסודיות שלה ובדיסקרטיות בכלל כחברה, ואפל גם אוהבת לחכות שהשוק הוא קצת יותר בוגר, ושיש לה בעצם משהו להוציא שהוא לא כזה דור ראשון עם המון באגים, אלא כבר כן. אנשים רוצים את זה וזה מספיק שימושי.
בשנה שעברה מטה השקיע 10 מיליארד דולר בטכנולוגיות שקשורות למטאוורס, וזה קורה בזמן שהמניה שלה בשקיעה, והצמיחה של החברה הוא עתה, והוא צריך לשכנע את המשקיעים ואת הציבור, יש למה לצפות, תסמכו עליי, אני יודע לאן אנחנו הולכים, אז אני חושב שזה מה שעומד מאחורי האירוע הזה, יש למה לצפות, זה המסר. ובאמת אפל נמצאת בסרט אחר לגמרי, היא עדיין, האייפונים שלה מצליחים, יותר מתמיד, אין לה את הבעיות הכלכליות שצוקרברג מתמודד איתנו היום, אז זה באמת מסביר את זה. אבל יש טוויסט מעניין בעלילה. השבוע מינג צ'יקו, שהוא אחד האנליסטים המוערכים ביותר בכל מה שקשור לאפל, הוא פרסם השבוע פוסט שבו הוא אומר שמטה דווקא מצמצמת את ההשקעות ב-VR לאור המיתון הכלכלי, ובמיוחד לאור הירידה בהכנסות שלה מפרסום. זה בכלל הופך את האירוע הזה של מטה לקצת יותר תמוע בעיניי.
כן, הוא אומר שבחברת צופים 40% פחות מחירות השנה של הארדוור, של קסדות, ושפרויקטים חדשים בתחום הולכים להיות מעוקבים עד 2024. וזה באמת מתחבר למה שדיברנו עליו לאחרונה, שהיא מעכבת פרויקטים, שהיא מצמצמת הוצאות. כנראה שיש חזון ויש מציאות.
כן. זהו, כשאתה לא מרוויח הרבה מפרסומות כמו שהרווחת בעבר, קשה לך להשתמש בכסף הזה כדי לממן את המטאוורס. אגב, מינג צ'יקו אומר שם משהו מעניין בפוסט הזה, שכבר שמענו בעבר, מטה מוכרת את קסדות המציאות המדומה שלה במחיר הפסד, כדי להגיע לנתח שוק גבוה. אנחנו יודעים את זה, מטה קווסט 2 עולות $300, שזה באמת מחיר מאוד זול בשביל קסדה מהסוג הזה. והוא אומר שזה לא בר קיימה, בגלל הירידה בהכנסות של מטה מפרסום, ולכן הוא מעריך שיצרניות אחרות בתחום יגדילו את נתח השוק שלהן בעתיד הקרוב. שוק הסמארטפונים של 2022 כבר לא סוער ומרגש כמו שהיה לפני כמה שנים. עם מגרעת או בלי מגרעת, עוד כמה מגה פיקסלים למצלמה. אנחנו לא רואים חידושים מאוד מסירים בעולם הזה, אבל מה קורה כשלוקחים מכשיר אנדרואיד רגיל למדי ומצמידים לו את צמד המושגים Web3 וקריפטו? אופה, נהיה מעניין. אבל האם זה באמת מה שאנחנו צריכים?
זה תלוי, נראה לי, את מי אתה שואל. אני לא ארוץ לקנות מכשיר כזה, מאמינה שגם אתה לא.
אה, לא, לא בקטע?
אבל אם אתה משוגע לדבר, אז אולי כן.
Introducing Saga, a flagship Android phone running the Solana mobile stack. And it's here. Right here in my hand.
אז אנחנו מדברים על סמארטפון בשם סולאנה סאגה, שמי שעומדות מאחוריו זה יצרנית סמארטפונים חדשה יחסית בשם אוסום, ורשת הבלוקצ'יין סולאנה, שזאת בעצם רשת בלוקצ'יין אחת מהמובילות היום, אבל היא עדיין נמצאת מאחורי ביטקוין ואיתריום היותר מוכרות, והסמארטפון הזה בעצם יותאם לעבודה עם קריפטו וווב 3, ובאופן ספציפי עם הבלוקצ'יין הזה סולאנה, והסיפור הזה שמאחורי הטלפון הזה די מעניין. מי שהקימו את אוסום, החברה הזאת, הם יוצאי חברת אסנשיאל, שהוקמה על ידי ממציא האנדרואיד אנדי רובין, אחרי שעזב את גוגל בגלל פרשת הטרדה מינית ב-2015. אסנשיאל נסגרה בשנת 2020, וחלק מהעובדים של החברה הקימו את אוסום, והם היו אמורים להשיק השנה את סמארטפון האנדרואיד הראשון שלהם, אוסום V1, ורז'ן 1 אני מניח, לשקעת מתברר שהם חברו לסולאנה, והאוסום V1 הזה ישווק תחת השם סולאנה סאגה.
והמנכ״ל של סולאנה, אנטולי יעקובנקו, בעצם כשהוא דיבר על ההשקה הזאת, הוא התייחס אליהם בתור סוג של חלוצים, והוא אמר שהוא קצת עקץ את אפל, הוא אמר, אנחנו לא ראינו אפילו הכרזה אחת על שנוגעת לקריפטו בכנס המפתחים של אפל, וזה 13 שנה אחרי שהביטקוין נהיה הדבר, ולכן זה הולך להיות תלוי בנו. אז אני לא בטוחה שהם ממש מכוונים לאיזה נתח שוק עצום כרגע עם המכשיר הזה, אבל הם רוצים להניח פה את היסודות בעצם לאקוסיסטם חדש, שבאמת מכוון ל-Web3, ורוצה להיות עם אפליקציות מבוזרות וכולי.
אני חושב שיש משהו במה שהוא אומר, הסמארטפונים של היום באמת לא מאוד מותאמים לעבודה עם Web3, יכול להיות שבצדק, כן? אבל החבירה הזאת דווקא לסולאנה היא קצת מוזרה בעיניי, כאילו סולאנה זה לא איתריום, זה לא ביטקוין, זאת אומרת, זה מראש מכוון לקהל יעד מאוד מאוד נישתי וספציפי, אני לא יודע כמה יחידות הם יכולים למכור אם הם מכוונים דווקא למשתמשים האלה של סולאנה, ובעצם מה זה בכלל טלפון קריפטו? זה כנראה אומר שיהיה לו ארנק דיגיטלי מוטמע שיודע לעבוד עם הבלוקצ'יין הספציפי הזה, לא הרבה מעבר לזה, זאת אומרת זה יהיה סמארטפון כנראה רגיל.
הוא אמור לתמוך באפליקציות מבוזרות שמשתמשות ברשת של סולאנה.
כן, אז זה אומר ארנק דיגיטלי, ומעבר לזה זה יהיה כנראה סמארטפון די מתקדם, עם מעבד סנאפדרגון הכי חדש, 12 גיגאבייט של רם, מסך בגודל 6.55 אינץ' עם קצב רענון מסך של 120 הרץ, סוללה בנפח 4100 מיליאמפר שנייה, מצלמה ברזולוציית 50 מגה פיקסל, והטלפון הזה יגיע לחנויות ברבעון הראשון של השנה הבאה, והוא יהיה זמין בארצות הברית, קנדה, האיחוד האירופי ובריטניה. ואת יודעת מה זה הזכיר לי? שזה לא הטלפון הקריפטו הראשון שנתקלנו בו.
נכון.
אז זוכרת שלפני כמה שנים סירין לבט של משה חוגג הציגה את סמארטפון הבלוקצ'יין פיני, שגם הוא עלה $1,000, ואת יודעת מי היה הפרזנטור שלו?
לא.
לאו מסי.
וואלה.
כן, חוגג הצליח לגייס את לאו מסי, ואני לא זוכר שאי פעם ראיתי מישהו מסובב עם הטלפון הזה.
כן, אני חושבת שזה היה בגל הקודם של טירוף הקריפטו והבלוקצ'יין, אז היה פה כנראה איזו רכיבה על הגל הזה.
וגם התזמון הפעם הוא לא כזה משהו, זאת אומרת, אנחנו בדיוק חווים היום את הנפילות הכואבות של עולם הבלוקצ'יין, כל המטבעות הגדולים קרסו, כל בוקר אנחנו מתעוררים לאיזו כותרת אחרת על שוד קריפטו אחר, כן, איזה 100 מיליון דולר נגנבו
וגם
פה.
וגם ה-NFT כבר איבד מזוהרו, אנשים מסתכלים על זה כבר בצורה הרבה יותר סקפטית, ולמה אתם מנסים למכור לי משהו שלא קיים.
כן, אני לא הייתי ממהר להספיד את ה-Web3 והקריפטו, אבל בטח היום החודשים האחרונים לא השעתו היפה ביותר של עולם הבלוקצ'יין. אני מבטר. תודה.
עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עקבו אחרינו בוויינט, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקאסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד, גיא סלם. אני אושרית גנאל, תודה ליובל מן, להתראות בשבוע הבא.